עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי ב-11. חנוכה היום, כולולו, אחד החגים היותר שמחים, אחד מהחגים. אני חושב שזה החג שיש לו את הכי הרבה שירים לחג. היום מי שעורך את התוכנית היא ליאור שד משפיצר, הטכנאית שלנו היא אבישג אליסף שוסטר, על הדיגיטל מיכל קדוש, ו... מה? טעות? לא, לא. אייל? אז מי שעורך יהיה אייל. אוקיי. אני קצת בלבלתי את העריכה היום, אבל בסדר, הנה, ליאור מחליפה את אייל. וכמו שאמרתי על הדיגיטל, מיכל קדוש ומאור רטה. תודה, תודה, תודה ליאור. זהו, אתם מתקשרים אליי בטלפון 1-900-722-103, וגם שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות. ל-100-054, לטלפון 054-70-103-70. אני רוצה רגע להתחיל. חנוכה, חופש, ילדים, נכדים, מסתובבים. אני לקחתי את הנכד הצעיר שלנו לסרט אנקנדו. תראו, אני רואה המון סרטי ילדים, ואני בדרך כלל נהנית, אני נהנית, אני אשבית קצת, אולי בגלל שיש לי נשמה של ילדה קטנה, שזה תמיד בריא, זה תמיד טוב, יש לי בן אחד כזה שמסרב להתבגר, וזה אחד הסרטים היותר, כל כך נהניתי מהצבעוניות, מהמילים, מהשירה, מהשמחה, כל המסרים עברו שם בנעימות, אני לא יודע, באמת, באמת אני ממליצה על אנקנדו. אנחנו ראינו את זה מדובב בעברית, מי שיכול לראות את זה באנגלית, בכלל הרבה פעמים אני אומרת לכם המבוגרים, לראות סרטי ילדים קצת מחזיר את הטום, קצת מחזיר את הנעימות, קצת מנתק אותנו מהחדשות ומהדברים הפחות נעימים שקורים בעולמנו, עולם המבוגרים. אז עוד נשארו כמה ימים לחג, לכו ותהנו לכם מאנקנדו. זהו, זהו. מה, על מה נדבר? על הפקקים. בואו נדבר על הפקקים. עשינו הדלקת, אנחנו כל ערב מדליקים בחיק המשפחה, בכל מיני ענפים של המשפחה הענפה שלנו, וביום רביעי זה היה, היה לי, נסענו 9.5 קילומטר, 50 דקות. אבל אני יודעת שאתם מכירים את זה, ואתם יודעים, וזה מה שקורה במטרופולין. אז כן. לקחת אוויר, לשים מוזיקה טובה או פודקאסטים. אני בזמן האחרון שמעת פודקאסטים על אומנים שכתבו שירים. זה נקרא שיר אחד, זה איך נוצרו שירים. מאוד מעניין. יאללה, די עם הפטפטת, כבר מישהי או מישהו מחכה לי על הקו, ניקח את השיחה ונתחיל עם ההדרכות. שלום, בוקר טוב. הלו? כן, שלום וברכה. שלום.
יש לי שאלה, אני לא אכנס לכל הסיפור, אבל אני הייתי מאוד רוצה לדעת מהי ההשפעה על ילדים בגילאי 3-4 במקרים של משמורת משותפת, הורות משותפת, על ילדים שהורים שנפרדים והילדים אמורים לגור או מתוכננים לגור 3 ימים אצל האמא ו3 ימים אצל האבא. לי זה נשמע משהו קשה במיוחד. אבל מאוד היה חשוב לי
לתמוע מה דעתך
לעניין.
אוקיי. תראי, המחקרים שיש לנו, ואני איכשהו בתוך הנושא של גירושין בשבועות האחרונים מאוד חזק, כי אני הכנתי הרצאה מאוד ארוכה, אז קראתי המון מחקרים והוצאתי הרבה מאוד מידע. בדרך כלל המידע, אני שומעת אקו, את יודעת?
כן,
אבישג. לא, את אולי בסדר, אבל אני בתוך האוזן של עצמי, שמעתי, פניתי לטכנאית שלנו. מה שיש לנו בינתיים, אלו מחקרים על ילד, בעיקר ילדים שהיו במשמורת של אחד ההורים. בעיקר זה היה עד, ממש עד לא מזמן, אנחנו מדברים על 3-4 שנים, 5 שנים, משמורת משותפת. היה תמיד גם קודם, אבל המסות הגדולות היו על הורי משמורן אחד, וההורי אחר על תקן אורח מבקר, הורי מבקר. פעם מהם שבוע ערב, וכל שבת שנייה. ופה אנחנו יודעים, תראי, כשאת אמרת, נשמע לי, אני לא זוכרת איזה מילה השתמשת, נשמע לך רע במיוחד. תראי, גם שאבא מסתלק מהחיים, כי רוב המשמורות היו שלהם, כן, עד שקרה, לפני כמה שנים התחילו עם השינויים של זה, ואבא היה מסולק מהחיים. עכשיו, כשאבא מסולק מהחיים, הרבה פעמים, גם המשפחה שלו, התמיכה של הוריו, הבני דודים, האחים, גם לזה יש השפעה קשה מאוד. זה גם מחייב, זה דבר כזה חייב את הילדים בתחושה הילדית שלהם, חייב אותם לשמור אמונים, וילד לא יודע שהוא מסוגל לשמור אמונים לשני אנשים ביחד. הוא היה חייב רק לאחד מהם. תראי, אז עוד אין לנו ממש מחקרים, אנחנו יכולים לעשות מה שעושים הרבה פעמים בפסיכולוגיה, זה לשער. אוקיי? אנחנו היום יודעים שגירושין של ילדים משפיעים, שגירושין של ההורים משפיעים על הילדים. אנחנו חושבים היום שתוך שנתיים מקסימום, אנחנו כבר פחות רואים הבדלים בינם לבין ילדים שלא התגרשו. אנחנו יודעים את ההשפעות הגרועות של גירושין רעים. זה חי לנו מאוד בכל המחקרים, מכיוון שההבנה שההורים לא גרים באותו בית, אבל הם חברים, או הם בקשר טוב, או הם מצליחים להגיע לשיח הורי, בכל מה שקשור אליהם, זה עושה את הנושא של הגירושין להרבה יותר, בוא נגיד, זה יותר מתקרב לכיוון הבריאות הנפשית של הילדים. הבעיה בגירושין יותר מאשר הפרידה עצמה והשבר של ניפוץ המקום הבטוח שזה הבית, הבעיה היא מערכת יחסים רעילה בין ההורים אחר כך. זה הקושי היותר גדול. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, היום אני למשל, אחד מהדברים שהיו בגירושין, וגם כן זה התחיל לפני זה 3 שנים, זה נקרא נסטינג. נסטינג זה מהמילה כן, כמו כן לציפור. ואז ההחלטה הייתה כזו, את הילדים לא מזיזים. נכנסים לאיזושהי דירה, לא חשוב אם זה דירה קיימת או דירה חדשה, והילדים גדלים שם. זאת אומרת, שם החברים שלהם, שם אותו בית ספר. מי שמתחלף זה ההורים. 3 ימים אבא גר שם, 3 ימים אמא גרה שם. שזה נקרא נסטינג, ופה גם, תביני, אנחנו כל הזמן עושים כל מיני סוגים של ניסיונות. תחשבי רק רגע על זה, שעד לפני 15-20 שנה כמעט ולא התגרשו. בשנות ה-70 היו 4% גירושים, היום יש כמעט 40% גירושים. עכשיו, תחשבי רק רגע על אותם 30% של ילדים שההורים שלהם לא התגרשו, באיזה בית הם גדלו. נורא, רק לחשוב על זה. איזה מודל זוגיות היה להם? איזה מודל הורות היה להם? נורא והיום. עכשיו, אז אותו דבר, יש גם השפעות לדבר הזה. זה לא פשוט בכלל, מה שאת תיארת, 3 ימים המשמורת אצל אמא, 3 ימים המשמורת אצל אבא. זה לוגיסטיקה רצינית של אחד מההורים של העשייה, אלא אם כן, ובדרך כלל כשהם הולכים על זה, הם גרים פחות או יותר קרוב, כי לא עוקרים את הילדים מבית ספר. הילדים נמצאים עם אותם חברים, באותו בית ספר, באותם גנים. מבחינת הילדים, תראי, דבר אחד אני כן רוצה להגיד לך, כשאנחנו כל כך דואגות לנפשם של הילדים ולהשפעות העתידיות של זה. ילדים, עם כל כאב הלב שהם עוברים במצבים מסוימים, מקבלים את המציאות כמו שהיא. ויותר מזה, מקבלים את המציאות כמו שאנחנו מציגים להם אותה. זה כמו שילד נופל ונחבל, יש שיקומו ויבלעו את הרוק וימשיכו, ויש שיעשו סצנה. וזה היה תלוי באיך הגיבו להם כשהם נפלו, כשהם היו קטנים. האם אמרו, אוי ובוי, אוי ובוי, אמא לאמא לאמא לאמא, בוא מהר לאמא, בוא מהר לאבא. כזה. או שאמרו להם, אוי, אוי, נפלת, כואב, חיבוק גדול, 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 הנה קצת רוק, אני מנקה לך, יאללה, רוץ, תמשיך לשחק. עכשיו, זה לא שלא כאב לו, אני עכשיו לוקחת רגע את המשל הזה לכיוון הגירושין, זה לא שלא כאב לו, והוא גם נשרד ונחבל, וגם ירד לו דם. אבל הוא ידע לקום ולהמשיך וללכת, וכדי שזה יהיה, בגלל זה אמרתי, מה שחשוב זה איך ייראה היום של אחרי הגירושים, ולא סתם אומרים גברים ואומרות נשים, גרושים וגרושות, שיותר חשוב מלדעת ממי להתחתן, אתה צריכים לדעת ממי להתגרש. מכיוון שהזוגיות ההורית נמשכת לעולם, עד שההורים מתים. וזה הקטע. ואני יודעת, ואת ואני, ואנחנו יודעים על כאלה שמצליחים להתגבר, על המשבר, על כאב הלב. גם צריכים להבין בגירושין, יוזמת זה בדרך כלל אחד מההורים, או הגבר או האישה, או גם עם לסביות, יש אחת מהן, הן גם כן מתגרשות ועוזבות. מישהו יוזם את הגירושין. המישהו הזה שיזם את הגירושין, כבר חי בתוך הרעיון הזה, שנה, אולי אפילו שנתיים. כבר עשה את העיבוד של התהליך של השבר והאכזבה מעצמו וניפוץ הפנטזיה ואובדן החלום והכאב והקבלה. רק ברגע שהוא מודיע את זה לשני, מתחיל התהליך אצל השני. ואז לפעמים לשני אין מספיק זמן לאבד את זה כראוי, כי אצל האחר זה בום טרח. אבל מה שנשאר לי רק להגיד לך, תראי, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה תהיה ההשפעה של זה על ילדים בגילאי 3-4. אבל אם אמרו להם את הדבר הנכון, משהו בסגנון, אמא ואבא, חברים, רק לא רוצים לגור באותו בית. ולא מבלבלים אותם עם זה שיוצאים הרבה יותר מדי לטיולים משותפים ועושים יותר מדי ארוחות, כי אם עושים הרבה מזה, הילדים ממשיכים לחשוב שאולי ההורים יחזרו. כן מייצרים איזשהו סוג של ניתוק. כדאי, אנחנו אמנם חברים סביב הנושא של, של הילדים ונפגשים, והכל ממש בסדר. אבל כל אחד מההורים כבר מפתח חיים משל עצמו. בעבודה, בקריירה, בזוגיות חדשה ודברים כאלה. אז אנחנו לא לגמרי יודעים מה תהיה ההשפעה של הילדים להיות חצי פה, חצי שם. אבל אנחנו יכולים היום לעשות את המעשים שלדעתנו, יאפשרו לילדים, בוא נגיד שההשפעות הרעות, אם עלולות להיות, תהיינה כמה שפחות. או לאפשר לילדים לחיות את התקופה הזאת טוב, בנועם, לדעת ליהנות משני העולמות. זה מה שנשאר לנו לעשות.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. שבת שלום, שבת שלום. תקשיבו, אלה נהל, תקשיבו דילמות רציניות ולא פשוטות. כן. כן, נכון. ואני אגיד פה משהו שהוא קצת יריעה ברגל, אבל פסיכולוגיה מיושבת נכון על מחקרים ועל ניסיון, ועל להוציא מראי מקום, לראות דברים משותפים, אבל פסיכולוגיה יושבת הרבה מאוד גם על השערות, על המקום הזה שבו אנחנו יכולים לנסות ולהבין לאן זה ילך, לאן ילדים ייקחו את זה. וילדים יכולים לקחת את זה על רצף מאוד גדול, זה יכול להיות מקיצוניות אחת של שבר שלא מטופל, לקיצוניות אחרת של שבר שנסגר כמה שיותר מהר, ולא רואים את זה באופן משמעותי והרסני על החיים של הילדים, ויכול גם, אנחנו יכולים לראות את זה על הרצף, כן? אם זה מסרגל מ-1 עד 10, גם זה 2, 3, 4, וגם זה 7, 8, 9. תודה. אז זהו. אז על הרצף הזה יש לנו איזושהי השפעה, תוך כדי של איך שנראית המציאות של אחרי שנוצרה הפרידה. זהו. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, התקשרו גם מהאוטו, שלחו דעת וואטסאפ עכשיו, להתקשר אליכם לרכב, 054-70-103-70, כי באמת עכשיו אתם רוב ההורים, הילדים בבית. והגיע אלינו פה שאלה, ללכת עם הילדים למופע חנוכה, כותבים לי, זה, אמא תקני לי את זה, ואמא אני חייבת את זה, גם ככה המחיר, זה לא רק הכסף, זה הרצון של הילדים לקבל, ואמא אני אומרת לא, וגם מסבירה, זה לא סתם לא, או שזה יקר, או שיש לך כבר כזה בבית, או לפני חודש קנינו לך בדיוק משהו דומה או זה, אוקיי? מתחיל סרט, זה ממש מבאס, הילדים עושים לי פרצופים, וכל המופע הופך להיות חמוץ. הילדים בני 6 ו-12. נכון, אני חייבת, זה גיל ההתבגרות. בדרך כלל הקטנים לא אומרים אני חייבת, חייב וחייבת, הם אומרים אני רוצה. תראי, אנחנו לא יכולים לשלוט על אף אחד, על אף אדם חוץ מאשר על עצמנו. אנחנו לא יכולים לגרום לילד להזיז את הרגליים ולהגיד לו בוא אליי כשאני אומרת לו לבוא אליי. ואנחנו גם לא יכולים להגיד לו, מספיק להגיד לי אני חייבת, תקני לי, תקני לי, אני לא אקנה. אוקיי? זאת אומרת, אני לא יכולה לגרום לילדים לא לעשות פרצופים, או לא להגיד, אוף, או אמא, ואז הם גם אומרים, את אף פעם לא קונה לי, זה לא חשוב שבכניסה קנית משהו, את אף פעם לא קונה לי, או שמי גם תגיד, תמיד את אומרת לי לא, זה קלאסי. זאת אומרת, את זה צריכים להבין. הילדים היום גדלים וגדלו רוב הילדים, בשפע. ושפע... ושפע, ושפע מעביר על הדעת. שפע זה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ושיהיה לי גם את זה, וגם את זה, ויהיה לי מה שאני רוצה כרגע, אני גם אהיה שמח. ואז האושר או השמחה מחוברים לחומר. לא לחיבוק, לא למילה של גאווה, לא לחיוך מתגאה של ההורים, או של סבתא, או של סבא, או של מישהו, אלא את זה, שיהיה לי עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ומי שחיבר את הילדים לדבר הזה, לחומריות, זה אנחנו. קודם כל, הלאה, בואו נתחיל מזה. עכשיו, את יכולה, במקרה כזה, לפעם הבאה, אני לא יודעת אם את הולכת לעוד איזשהו מופע, להגיד לילדים, תקשיבו, אתם תמיד במופע מבקשים שאני אקנה לכם דברים. אני מבינה שאתם רוצים, זה נורא כיף שאמא קונה דברים. אני לא אקנה. אני לא אקנה כי הדברים יקרים, אני לא אקנה כי החדרים שלכם מלאים גם משחקים וגם צעצועים וגם כל מיני דברים, אני לא אקנה כי אני שומרת את הכסף שיש לי לדברים שהם בעיניי יותר חשובים, כמו עוד מופע, עוד הצגה, שנשב כולנו אולי נשב במסעדה, ונעשה משהו משפחתי, לכן אני לא אקנה, אבל אני רוצה שתדעו, למרות שאני אומרת שאני לא אקנה ואתם יודעים שאני גם לא קונה, והנה עכשיו גם הסברתי למה, אתם תמיד אומרים, בבקשה, בבקשה, תקני, תקני, וזה, ואתם עושים פרצוף, וזה מצער אותי, זה מבאס אותי, זה אפילו מרגיז אותי, ואפילו מעליב אותי, שלמרות שאתם מבינים, אתם ממשיכים לנדנד. אז כדי לא לשבת במופע, עצבנית ומבואסת, אם אתם לא תצליחו להתאפק, ותגידו, תקני לו, תקנו לי, תקנו לי, אחרי שאני אזכיר לכם, לא, אני מסתובבת אתכם, אנחנו חוזרים הביתה. אם את אומרת דבר כזה, תעשי את זה. מה את רוצה בעצם? שהילדים יבינו את הערך שלא לקנות דברים? או שהילדים יפסיקו לבקש, כי כבר הודעת להם שלא תקני? תביני, אם את רוצה שהם לא יבקשו מתוך החשיבות של ערך הכסף, שלא מבזבזים, של אין צורך, שזה שמחה גדולה ללכת עם אמא ועם האחות למופע, ואנחנו נהנה מהמופע, ונאכל את הדברים, הפופקורן שהבאנו מהבית, או את המשהו שהבאנו מהבית, זה יהיה כיף גדול. תתחילי לנהוג כך, תפסיקי לקנות. תפסיקי להכניס את הדברים האלה, וגם אל תתעצבני עליהם, כי זה יהיה תהליך. כי הם מנסים, 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 מנסים. אם את רוצה שהם יתחילו לעשות מה שאת אומרת, אם את רוצה שיתוף פעולה, אם את רוצה שהם ילמדו, שאת לא מתרגשת מזה שהם אומרים לך לא, או כשמילה שלך היא מילה, תתחילי להתנהג באופן כזה שמילה שלך היא מילה. או שאת יכולה גם לא להסתובב וללכת, את יכולה להגיד להם, אם לא תצליחו להתאפק, וגם תגידו, תקנו לי, תקנו לי, תקנו לי, אני לא עונה, אני פשוט לא עונה, אני עושה כאילו לא שמעתי. כי אני כבר עכשיו מודיע לכם שאני לא אקנה, וכדי שאני עצמי לא אתרגז ולא יהיה לי פרצוף, וגם לכם לא, אז אני פשוט לא עונה, מתוקים שלי, אנחנו ניכנס ונשב במקומות שלנו. ואז מה שאת תצטרכי זה להתעלם מהפרצופים שלהם. פרצופים של ילדים, כמו בכי של תינוק קטן, זאת שפה. והשפה של הפרצוף הזה אומרת, אני לא שבע רצון, את אמא מגילה, אולי זה יעזור לי ותקני לי בכל זאת, אולי תרגישי רגשות אשם, אז אני אמשיך עם הפרצוף ועם הנחירות ועם האוף, אוף, אוף. כל זמן שזה עובד עלייך, זה עובד. תגידי לעצמך, רבק, זה ילדים שאני קלקלתי אותם והרגלתי אותם, ועכשיו אני לא קונה, ייקח להם קצת זמן להתרגל לדבר החדש. כמה וכמה 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 מופעים וכמה 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 יציאות. אז אל תתרגשי, תדעי שזה יקרה, ותהי יותר שוות נפש לעניין הזה, ותתחילי ללמד אותם, שאת מילה שלך היא מילה, וגם שזה לא עושה עלייך רושם. זה מזכיר לי, אנחנו הרבה פעמים, ילדים חוזרים מהגן ואומרים, הוא אמר לי, הוא לקח לי, או גם מבית הספר, בית ספר יסודי, והוא זה, או אח שלה, הרגיז אותה והצבן אותה, ומה אנחנו אומרים לה? מה אכפת לך? תעשי כאילו לא אכפת לך. אז זה מה שאני אומרת לך גם עכשיו. מה אכפת לך? תעשי כאילו לא אכפת לך מהפרצופים שלהם. ותמשיכי הלאה. אייל, יש לי שיחה. זהו, זה היה ארוך, אבל נתתי לך פה מכל הקצוות של כל מיני רעיונות. לאייל יש תאומים, גם כן ילדים צעירים, אז הוא אומר לי, מה זה ארוך? עם זה מתמודדים כל ההורים שהם הולכים היום בחנוכה לכל המקומות האלה. אז זהו, אז יש לכם עוד שלושה ימי חופש, הורים יקרים, מי ששמע עוד היום, אם היום ארבעה, אז אני מקווה, תקשיבו לשיחות, ואני מקווה שתלמדו מזה, ותדעו גם לא לקחת ללב, וגם לא לקנות מה שצריך. אני רק מזכירה שוב שתשלחו הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, והנה השיחה הבאה. שלום.
שלום.
וברכה.
מיכל, קודם כל אני מעריצה אותך, אני אוהבת אותך, ואת משמשת כקרה משלי.
תודה רבה.
עכשיו, הבעיה שלי היא כזאת. יש לי 5 נכדים דתיים, כשהגדולים תאומים בני 8. סיפרנו להם שהדודה שגרה רחוק בצפון, היא בהיריון ועוד מעט תיוולד תינוקת. מיד הם זינקו מהמקום, ושאלו מאוד הציק להם, ושאלו איך נכנס התינוק לבטן. דבר שדרך אגב מעולם לא שאלו את אמא שלהם, כי הם 5 ילדים.
כן.
וכמצבים הזה מובן מאליו. והשאלה השנייה, הם שאלו איך זה יוצא.
איי.
אז אמרתי להם מיכל דליות, אמרו לי מה? אמרתי, אני אתייעף עם מיכל דליות, איך לענות לכם? כי אתם באחר משפחה בסך, אתם דתיים, אני...
עכשיו. תראי, זה שהם דתיים, זה פחות אישו בעיניי, אלא השאלה היא, מה ההורים בתוך הדת הזה? כי גם בדתיים יש כזה רצף גדול, ולא רק זה, גם החילוניים, רוב ההורים החילוניים אין להם אומץ, או חושבים שזה לא נכון, להגיד לילד בן 8, כשהפין של אבא חודר לפות של אמא, זאת אומרת, אין לאנשים אומץ להגיד דבר כזה. נכון? אז מה בדרך כלל אומרים? עכשיו תראי, הם לא שאלו את אמא, או בגלל שאמא זה מובן מאליו, או בגלל שהם פשוט עוד לא היו בני 8. אני רוצה שתביני. גם זה גם תלוי גיל וסקרנות, ולכן אומרים את מה שאומרים. תראי, אני מחזירה את זה רגע, אני אגיד לך כן, אבל אני מחזירה את זה להורים. כי ברגע שההורים אומרים, הפין של אבא לפות של אמא, זה נורא סקרן. מה? אז הם ערומים, אז זה גדול, אז הם בודקים את הפין, אז הם רוצים לראות. הורים לא אוהבים דברים כאלה, למרות שפעם, את יודעת, ילדים גדלו בתוך הידיעה הזאת, כי כל המשפחה גדלה בחדר אחד, וההורים עשו סקס והכל, והכל היה גלוי, וגם הסבתא מתה באותו חדר. אז פעם הדברים היו אחרת. מה שאומרים, כשרוצים להיות קרובים אל האמת, כן אפשר להגיד, אתה יודע, בגוף של אבות יש זרעים, ואז גם אפשר לחבר לאלוהים איך הוא בנה ככה את הבן אדם, ובגוף של אמאות יש בו ביציות. אנחנו דרך אגב באים מן הביצה, אם לא אכפת לך, רק הביצים שלנו הם בוא נקרא לזה בהפקה עצמית, הגדילה קורית בתוך הבטן, אבל ככה אנחנו גם באים מביצה בסיכום השבר. ואז כשהיא אמא ואבא מאוד, ואז אם הם דתיים אז הם גם יגידו חתונה, אנשים אחרים אולי כבר לא יגידו חתונה, מאוד אוהבים אחד את השני, ומתחבקים חזק, באהבה גדולה מאוד, אז רעים של אבא עוברים לביצית של אמא, ואז בתוך הבטן של אמא גדל התינוק, העובר גדל עד שהוא צריך לצאת. עכשיו אני יודעת על הרבה הורים שאומרים שהוא יוצא לאמא מהבטן. עכשיו איך את מרגישה עם זה? מה זה אומר לך? מה זה עושה לך?
אני אגיד לך מה. הם לא מדברים על מיני, ושום דבר מיני.
כן.
זאת אומרת, עד לחגורה, לא מתח.
אז תגיד...
הם קוראים רק ספרי קודש, כאילו.
כן. את תראי, אז קודם כל, אל תקחי על עצמך להגיד את זה. את יכול, בהחלט, כשילדים שואלים אותך, כשהנכדים האלה שואלים אותך דברים שאת יודעת, שעלולים להתנגש עם עולם הרוח והקודש, ועם עולם הדת של ה, של, שלהם ושל ההורים שלהם, כן. את בהחלט יכולה להגיד, אתם יודעים, האמא ואבא וגם אני לא תמיד חושבים אותו דבר, והתשובות שלנו הן לא תמיד אותן תשובות. בגלל זה זה כן שאלה שצריך לשאול את אמא ואבא. עכשיו, יכול להיות שלא סתם הם באו אלייך, כי הם מרגישים אצל ההורים את החסם של זה, ואני חושבת שהנזק בחסם הזה הוא פשוט אי סיפוק הסקרנות של ילדים. לילדים יש המון סקרנות, הם רוצים לדעת דברים. עכשיו, אם הדת אומרת, נותנת לגיטימציה למשפט כמו אלוהים הכניס את התינוק לבטן של אמא, שיגידו את זה לילדים, אם זה מה שהם חושבים נכון.
לא, מה שהיא עושה היא פשוט מתעלמת. נכון, היא מתעלמת ברור. מהשאלה,
והילדים יודעים שהיא מתעלמת, הם מבינים שהיא מתעלמת, וכשילדים מבינים שמתעלמים מהשאלה שלהם, הם נותנים לעצמם תשובות, הם אומרים לעצמם, יש שם כנראה משהו, שהם לא רוצים להגיד לי, מעניין למה הם לא רוצים להגיד לי, מה זה רע כל כך? זה מפחיד כל כך, זה, אני לא אבין את זה, אני טיפש כזה, או אולי זה סוד? עכשיו, סוד רק להגיד לך זה רעל, זה שתדעו. סוד מילדים, ילדים מרגישים שלא מגלים להם משהו, כשזה בין ההורים. וסוד של מבוגרים, מבוגרים יודעים לשמור סוד, יש גם ילדים שבאים ומספרים לאמא דברים, ואומרים אל תגידי לאבא. אז, כן, אז יש מצבים שאומרים, זה נורא חשוב, אני רוצה שתדע שדברים שאתה אומר לי, אני אומרת גם לאבא, כי אבא ואני פה ביחד, ויש דברים שאת יודעת, שאת משאירה את זה באופן אינטימי, ואת אומרת, אני לא אגיד, סיפרת רק לי, ואני לא אגיד. אז זאת אומרת, את מבינה, אבל כשילדים סקרנים לגבי העולם, ובריאת העולם, להיות בהיריון זו בריאת העולם, ומתעלמים מהם, כאילו לא שמעו מהם, הם אומרים לעצמם, יש שם כנראה משהו מעניין. ולא סתם הם גם מביאים את זה אלייך. אני חושבת שאת צריכה לבוא, אני לא יודעת אם זה ביתך או בנך שחזרו בתשובה, ולהגיד לה, תקשיבי, הילדים שואלים אותי, אני חושבת שזה רע, זה לא רק לא טוב, זה רע, להתעלם משאלות של ילדים, ואז תתני לה את מה שאני אמרתי, כי אז הם שואלים את עצמם כל מיני שאלות, למה לא נותנים לי, מה הדבר הנורא, מה הדבר הנורא ששאלתי? מה עוד אסור לשאול בבית שלנו?
אני אגיד לך כל פעם, כל אימת שאני מנסה
תראי.
היא תמיד אומרת לי, תתני לי את הדרך שלי, אל תפרי לי בקו חינוך שלי.
תגידי לה, בסדר גמור, אני לא. ולכן אני מחזירה את זה אלייך. אני מחזירה את זה אלייך, כי אני לא אקלקל לא לילדים ולא לך. האחריות של גידול הילדים היא עלייך. אני רק רוצה שתדעי מה אני חושבת על זה. כי הם באו אליי עם השאלה הזאת, כי את, קו החינוך שלך הוא התעלמות. אז את יכולה להמשיך להתעלם. ואני גם לא אתן להם תשובה. כי זה לא קו החינוך שלי, ואני לא רוצה להתערב בקו החינוך שלך. אבל רק שתדעי מה עובר בראשם של ילדים חכמים בני 8.
כן.
את יודעת, יש משפט, כן. יש משפט שאומר, הסקרנות הרגה את החתול. כשאנחנו מציצים, אנחנו מאוד סקרנים, הסקרנות היא הבסיס להתקדמות ולהתפתחות. אז מה הוא אמר? אז מה היה? אז מה קרה? אז מה הם עשו? אז מה אני אקבל? אז מה אני לא אקבל? אז מה קורה אם אני מכניסה את היד? אוי, איזה אש, איזה יופי, מה קורה שאני נוגע בה? אוקיי? כל מיני דברים כאלה. למה לא לטפס גבוה? כי כבר נפלתי. סקרנות זה הדבר שמקדם אותנו ומפתח אותנו. מה יש על הירח? מה קורה שם? אוקיי? זה הביא אותנו אל הירח. אחרי 10,000, בסך הכל 10,000 שנות אבולוציה. אחרי שמיליונים היו פה, כן? בעלי חיים אחרים שלא הגיעו לירח. אז לסקרנות יש תפקיד אבולוציוני ותפקיד התפתחותי מאוד. עוד חשוב. וכשאנחנו לא נותנים, לא רק לא נותנים, הסקרנות מתעוררת, ואז אומרים, עושים פרצוף, אומרים, לא, 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 אתה קטן, אתה אסור, או גדל שם בפנים משהו אחר. או פחד, איסור, סוד, רעל, תחושת ערך נמוכה, כנראה אני טיפש, לא סומכים עליי, המון דברים יכולים לצמוח מהדבר הזה. כי אפשר גם לענות בשקר, אני לא אומרת אם זה טוב או לא טוב, אפשר שקר? אפשר גם לענות חלקי קטן מהאמת.
כן.
אפשר לענות רבע, שליש, חצי. את מבינה? לתת לילד מענה לסקרנות, ולסגור את זה לעוד שנה, שנתיים. אפשר גם את זה, הרי בסוף הוא ידע שמכניסים את הפין לפות.
ברור.
אז את מבינה?
אני אגיד לה גם להקשיב לתוכנית הזאת, ושתקשיב שדיברתי איתה.
בסדר, כן. כן, תגידי, זה, זה, זה רק כדי להרחיב את הדעת, זה רק כדי שתביני איך דברים עובדים בתוך ראשם של ילדים.
כן,
טוב,
כל כך מודה לך, מיכל.
בבקשה, בבקשה, אני יוצאת רגע לפרסומות, כי יש פה בפייסבוק דיון מאוד גדול סביב הנושא הזה שלנו, אני רוצה לקרוא. אז בינתיים אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם תתקשרו ל-1-907-22-103, וגם ל-054-70-103-70, תישארו איתנו, כי עוד כמה דקות אני חוזרת. טוב, תקשיבו, מה שאני יכולה להגיד לכם זה שבאמת מדי פעם עולים נושאים שמעוררים דיון גדול. אני הייתי שמחה שהדיון יהיה יותר עם גם בחוסר הסכמה, אבל אפשרות של קבלת האחר, קבלת השונה, לא כולנו חושבים אותו דבר. נכון, כל הנושא המיני יש לו אספקט רחב מאוד של, של התייחסות. פתאום עלה בדעתי שלהגיד לאותה סבתא, לפנות, למשל הרבנית ימימה, אני מאוד אוהבת אותה, לפנות ולראות מה אומרים אנשי התוכן של אותה תרבות, של אותה חברה, איך פונים, איך עונים לשאלה כזאת של ילדים בני 8, או בני 6, או בני 10. כי אני נגד להשאיר ילדים בחושך. ילדים שואלים, ילדים צריכים לקבל תשובה. אפילו אם התשובה היא תשובה שאני לא אוהבת של, אתה קצת צעיר מדי, נדבר איתך על זה עוד שנה, שנתיים, אני לא אוהבת את התשובה הזאת. אבל איזשהו סוג של תשובה. זה קצת מזכיר לי, אתם יודע, להתעלם זה, זה להביא לאיזשהו בור שחור. זה סוג של בורות שאנחנו לא אמורים לגדל ככה את הילדים. איזושהי תשובה צריך לתת. וכמו שאמרתי, גם לסבתא זה יכול לנוע משקר אחד גדול לפנטזיה, לבין חלקי האמת בכל מיני גווני החלקים, כמה שנראה לנו שלא פוגע בערכים המאוד בסיסיים שלנו, של אותה חברה ואותה תרבות. אנחנו נמשיך, ואייל, יש לי שיחת טלפון. שלום.
בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב גם לך.
אני סבתא לנכדה בת 8, שלפני כמה שבועות סיפרה לי שיש איזה ילד בכיתה שלה שקורא לה שמנה. והיא שיגה את זה והיא אמרה אפילו, ואני לא שמנה, היא באמת לא שמנה. ואני קצת לא ידעתי מה לענות לה, אז התחלתי להגיד שהיא כזאת וכזאת, ויש לה מעלות כאלה וכאלה, והיא צריכה לזכור את זה, ואיזו משפחה נהדרת יש לה. ומאז לא שמעתי ממנה שוב על ה... דבר הזה.
Okay.
אז בעצם משאלה אחת, זה הפך לשתי שאלות עכשיו. האם לענות, האם לעלות את זה, את זה שוב, ואם לעלות, אז מה לומר לה? הייתי רוצה לצייד אותה במשהו.
נכון, יפה אמרת, כי על זה גם אני ישר חושבת. תראי, כשילדים באים ומספרים שמישהו עליו בהם, כן, העליב, שמנה, משקפופרית, מטומטמת, אמא שלך שמנה. עכשיו, במקרה, גם נכדתך אומרת, הוא קרא לי שמנה, אבל אני בכלל לא שמנה. תארי לעצמך שכן, אתה שמנה?
למשל.
נכון. ואז זה אלבון מאוד גדול. פה מבחינת הילדה, זה ילד טיפש, שקורא לה שמנה. זה כאילו מישהו בא אליי, מישהו בא אליה וקורא לה משקפופרית, אבל אין לה בכלל משקפיים. מהבחינה הזו, האלבון גם נופל על אוזניים הרלות, כי הוא לא נופל על נקודה רגישה. את מבינה? כך שיכול להיות שהיא גם בכלל לא נעלבה, כי היא לא שמנה בעיניה. היא לא שמנה בכלל. ואז כאילו, אוקיי, ולכן אז מה שאת עשית בעצם, רצית להעלות את קרנה בעיני עצמה, נכון? את תחושת הערך שלה, את גם וגם 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 וגם, זה משהו שאני פעם סיפרתי, אני זוכרת על הנכד שלי, אבל, ומה שלא עשית, וזה כן המקום, ותכף אני אגיד לך, אם להעלות את זה שוב, זה באמת באותו רגע כבר לצייד אותך, אבל אפילו עוד יותר מזה, זה נהדר קודם כל שהילדה מספרת לך, בואי תלמדי לענות לה בשאלה. כשהיא אומרת, את יודעת סבתא, יש ילד אחד בגן שקורא לי, בבית ספר, בכיתה שקורא לי שמנה. אז את אומרת, מה באמת? ואיך את מרגישה עם זה? אז היא תגיד משהו, אז היא תגיד, או שתגיד אני נעלבת, או שתגיד, הוא ממש טיפש, כי אני בכלל לא שמנה. ואז את אומרת, את צודקת? את גם, את, לא רק שאת לא שמנה, את גם יפה וחכמה ומהממת ומשפחה נדרת. ולמה את חושבת הוא קרה לך ככה? את מבינה? למה את חושבת הוא קרה לך ככה? שימי לב, כל הזמן שאלות. ולמה השאלות האלה? כי אני רוצה להגיע לנבחי נפשה. זה הרי הטריד אותה. היא סיפרה לך. אני רוצה להבין למה. והשאלות האלה יחשפו אותך למה היא חושבת, למה עובר עליה. ולכן אני לא אומרת לה נעלבת, אלא אני תגיד לא, אבל אולי היא כעסה, אתה נגיד לה, אז איך הרגשת? וואו. תגידי, מה היה באותו רגע שהוא אמר את זה? כן, מה באמת? ולמה לדעת איך הוא אמר את זה? נו, אבל תקשיבי, את מבינה? ואז להגיד ותגידי, כשמישהו מנסה להגיד לך ככה, וכנראה, ויגידו סתם, כי הוא טיפש, או הוא רצה להעליב אותי, אבל בכלל לא נעלבתי או משהו כזה, ואז להגיד לה, ותגידי, כשמישהו יזרוק לך מילים ורוצה נאמר להעליב אותך, איך את היית רוצה להגיב? את בכלל רוצה להגיב? אבל יכול להיות שתגיד מה? לא, לא אכפת לי. תגיד, אבל היית רוצה לפעמים אולי להגיב ככה קצת? כי אני כן אוהבת לצייד אותם בתשובה, אני מדמה את זה לזה שאני גורמת לגב שלהם להזדקף. זאת התחושה של הערך העצמי. משהו, ואז את יכולה לתת לה אופציות. מה דעתך? ותגידי, כן, אבל אני לא רציתי להגיד לו שהוא שמן. תגידי, בוודאי, אנחנו לא מעליבים ילדים אחרים, בגלל שילדים מעליבים אותנו. אנחנו לא במקום הזה בכלל. אבל אם מישהו אומר לך סתם שטויות במצגבניות, כמו את משקפופרית, או את מטולטלת, או את שמנה, אז אפשר להגיד לו, מה, באמת? כי זה לא מפריע לי. מה, זה מפריע לך? הבנת?
איזה תשובה נהדרת.
נכון.
איזה תשובה,
נכון.
אני אקשיב לזה שוב.
או, יש עוד כל מיני דברים להגיד, מה, כן? מה? לא שמתי לב.
את אוקיי? יודעת, אבל אני שמתי...
או, ילדים אחרים שרוצים להעליב יכולים להגיד, ואתה רזה מדי, מה, אני מעליבה אותך? אתה יכול לעוף עם הרוח, מה, אני אומרת לך את זה? את מבינה? איזשהו משהו קטן ככל שיהיה.
אבל לא משהו בסגנון של אבל אתה טיפש או משהו כזה.
תראי, יש הורים שיגידו כן, אבל אם אנחנו רוצים לחנך, זה כמו שאני תמיד אומרת, כשמרביצים לך, אני לא אומרת תחזיר, אלא אני אומרת תגן על עצמך. ומילים מייצרות מציאות. מילים הן עוצמתיות, לא סתם חזלנו אמרו שהחיים והמוות ביד הלשון. מילים מייצרות מציאות, ממש, אורגות ומחיות, ממש. ולכן אפשר להגיד לו, אם נורא נורא מעליבים וחושבים שזה נורא חשוב לילד כן להגיד משהו כזה, וההורה יוצא לו בשלוף, אז להגיד, למה אתה מדבר כמו טיפש ואומר מילים מעליבות? נגיד, לא, אתה טיפש אחד. אבל אפשר גם להגיד המון דברים, אפשר, אנחנו, יפה, נכון, אם את סבתא, אם את סבתא, אז אנחנו אולי באותו גיל, אז את זוכרת מה אמרנו, שאנחנו הילדים היינו אומרים, הכל עובר עליך וקקה בידיך?
כן.
זאת אומרת, איכשהו אנחנו רוצים לשמור משהו, רוצים להגיד משהו ששומר על כבודנו.
כן, והיום... אני יכולה להגיד משהו שהוא מאוד חשוב לי,
כן,
להגיד במובן הזה, כי אני מקשיבה לך קשב לב, ואת אומרת דברים נהדרים, באמת, ואני מקווה שאני גם אפנים את זה, אבל אני חושבת שמה שהטריד אותי ומטריד אותי עד עכשיו, זה שזה לא יגיע למצב שילד אחד מתחיל להעליב ילד אחר, ואז פתאום יש איזה מפולת כזאת של עוד ילדים שרואים שהוא לא עונה, שהוא קצת חלש או משהו כזה, והייתי רוצה, את מבינה מה הטריד
נכון,
אותי?
נכון, ובצדק.
שזה לא יגיע למצב, בדיוק, זה מה שמטריד
בצדק.
אותי באמת.
ולמה בצדק? בכל כיתה, בכל קבוצה, תמיד יהיו בריונים. זה בריונים בדרך כלל הם עם לב שבור. והם בדרך כלל הם מאמצים התנהגות בריונית כדי להגן על עצמם, לשמור על עצמם, להעלות את ערכם בעיני עצמם, זה כבר סיפור אחר, נדבר על זה בפעם אחרת. אבל אם הילד הזה, הילדה הזאת, יחושו שעומדת מולם ילדה שנתפסת ביניהם כחלשה, הם באמת יעלבו בה, או יעליבו אותה כל הזמן. זה נכון. ולכן, אנחנו רוצים שהבת שלנו, הבן שלנו, הנכדים שלנו, יסתובבו בחברה עם כתפיים מורמות.
שאף אחד לא, ערך עצמי.
כן, שאף אחד לא יחשוד בהם, שאפשר לעלוב בהם, שאפשר להתעלל בהם, שאפשר לעבור לידם ולדחוף אותם. אוקיי?
לזה כיוונתי.
נכון, נכון, קרי, החברה, אנחנו רוצים חברה שמקבלת את האחר ומקבלת את השונה ועומדת בחוקים, אבל עדיין רובנו לא עומדים באדום לבן כדי לא לקבל רפורט. כי משהו בהרתעה, עדיין אנחנו טיפוסים כאלה ש... שוב חזלנו, פרצה קוראת לגנב, אז אם אנחנו מגלים פרצה אצל הילד, אנחנו נרצה לסתום אותה, כדי שהפרצות האלה לא יקראו לגנבים שבקבוצה. ולכן, זה המקום שכמו שאת אמרת, אני רוצה לצייד אותה במשפט. ועכשיו אני רוצה לעלות על הדבר השני שאמרת, האם להעלות את זה שוב? ואני אומרת לך...
הוא זכר מודע טוב שזכר.
כן, ואני אומרת לך, תעלי. ואת יודעת למה? כי זה בוחש לך בבטן.
כי אנחנו, ממש.
נכון, כי אנחנו לא יודעות אם זה סגור אצל הילדה או לא. תעלי, ותעלי את זה באופן כזה שאת אומרת, תקשיבי, אמרת לי משהו לפני שבוע או לפני חודש, ואת לא מאמינה, זה עוד מסתובב לי בראש. את זוכרת שסיפרת לי שהילד הזה וזה קרה לך שמנה, וקצת דיברנו על זה. ומאז אני לא שמעתי מזה כלום, אני נורא סקרנית. את זוכרת את זה? אני נורא סקרנית, תגידי. למה? מה? ואז תעשית התהליך. ואז תראי, הוא ממשיך, הוא עושה את זה לך, את אמרת משהו, הוא עושה את זה לאחרים ולאחרות, ואז את יכולה לפתח שיחה על העניין הזה. ואני רוצה להגיד לך, השיחה היא שהצד שלך הוא בעיקר צד שואל. כל מה שאת רוצה, ממש שואל. אז מה היה? אז מה הוא אמר? אז מה עושים במקרה? אז מה אפשר לעשות במקרה כזה? אז זה מתאים לך? אז איזה עוד מילים אפשר להגיד? מה דעתך על המשפט שאני אגיד לך עכשיו? את מבינה? לא רק לעשות את זה בצורה של להעביר חומר, אלא להעביר אותו דרך זה שאת שואלת שאלות, והיא נותנת לך כל הזמן, היא נותנת לך מידע, ואת על המידע הזה בונה.
אוי, נפלא.
זהו.
תודה רבה.
בבקשה.
אני מבטיחה לך שאני אקשיב לשיחה הזאת, שוב ושוב ושוב.
נכון, תקשיבי.
היא חשובה לי מאוד.
תודה, יקירה.
תודה רבה.
שתהיה לך שבת שלום, והרבה הנאה מהנכדים. אוקיי. אני אסכם בכמה מילים באמת את הנושא. או לא, אני יכולה לסכם, אבל אתם יודעים מה, הנה אני הבאתי משהו שאני רוצה לסכם אותו בזה, שכחתי, הספר מונח פה לידי. תקשיבו, הגיע אליי ספר שכתבה אותו אסנת שירבשנסקי, השם בטח מוכר לכם, ודוקטור פנינית רוסו נצר, שגם השם שלה מוכר, היא כותבת הרבה מאוד ספרים. הם ביחד כתבו שם שכל כך מתאים בעקבות הקול שלי. זה בעצם מספר על דני שהוא מפחד לדבר, הוא מפחד להביע את דעתו. יש לו מה להגיד בכיתה, יש לו מה לתרום בקבוצה, והוא פוחד להגיד את דעתו, והספר הזה נועד לילדים כמובן, הוא נועד גם להורים וגם לאנשי טיפול. אז איך אנחנו גורמים לילד לדבר, להשמיע את קולו, אוקיי? הנה זה נורא יפה, דני עצוב, מתוסכל, והוא יוצא להרפתקה, איזה סיפור ילדים בסיכומו שבר, שבמהלכה הוא פוגש כל מיני דמויות חכמות ומשעשות, שרוצות לעזור לו להשמיע את הקול. איך אתה יכול להשמיע את הקול שלך? מה אתה זקוק כדי בסיכומו של דבר להעז, להתגבר? הרי כדי להשמיע את הקול, זה אומר לחוש איזושהי תחושה רגעית של אומץ, ולהתגבר על הפחד. כי הפחד קיים גם אצל מבוגרים. כשאני עולה היום על במה אחרי כל כך הרבה שנים, השלוש-ארבע דקות ראשונות הן דקות של המון אנרגיה, של הסתגלות, של לקרוא את הקהל, של איך הוא יהיה, של עם איזה משפט להתחיל, וזה התגברות על פחד. וזה להשמיע את הכל, וגם לעשות את זה כמובן בהתאמה, על הכיתה, על הקבוצה, על הגיל. אז זה יופי של ספר. בעקבות הקול שלי, של אוסנת שיר ושינסקי ודוקטור פנינית רוסו נצר, הנה איזושהי המלצה, והיא מתאימה גם לקול של ההורים עם התאומים הדתיים, היא מתאימה גם לקול של הבריון שקרה שמנה ולקול של הילדה שככה קראו לה, והיא מתאימה לקולם של ילדים גרושים, לכל מי שעלה כאן היום בשיחות האלה, בשיחות שלנו, וזאת כדי לשמוע את הילדים ולתת להם קול, וגם לכם ההורים, לראות את הערך שלכם, את האני מאמין שלכם, ולהוציא אותו החוצה, גם אם זה גורם לילד תסכול, גם אם זה גורם לילד להגיד אוף, וגם אם זה גורם לילד ללכת כאילו צעד אחורנית. אבל אתם פה עבור ילדים, צריכים לספק להם מידע, בצד המון אהבה, המון גבולות, המון גמישות, המון ויתורים, כל ההרצאות שלי בשלוש שניות של מסר. אז אני מודה לכם. תודה רבה לאייל פרנק שערך והפיק את התוכנית, לאבישג אליסף שוסטר, למיכל קדוש ומאור רטה. אתם כמובן תישארו איתנו, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור קרסו, וגם רבקה מיכאלי, אם אני לא טועה. שבת שלום, חג שמח, כל טוב לכם. תנו מהילדים, מהנכדים, מהחופשה הזאת. אנחנו נשתמע פה בשישי הבא.